הערב יחול ליל ט"ו בשבט, יש כמה מנהגים מיוחדים ביום הזה, אני אומר אותם בקצרה. ראשית כל, מהדין, אסור להתענות ביום ט"ו בשבט, אסור לעשות צומות. יש נוהגים לעשות לימוד בליל ט"ו בשבט, קוראים משניות, קוראים ספר הזוהר הקדוש, דברים שקשורים ליום הזה. יש ספר פרי עץ אדר של רבי יעקב רקח, היה רב גדול, הוא חיבר סדר ליל ט"ו בשבט. מרן זכר צדיק לברכה כתב, צריך ללמוד בהבנה ככל האפשר, לא בקריאה בלא הבנה. ובפרט יש ללמוד הלכות ששייכות לדיני ט"ו בשבט, עורלה, תרומות ומעשרות, ולהשתדל כאמור ללמוד בהבנה את הדברים, לא בקריאה בלבד, מפני שערך הלימוד, כשהוא בהבנה מלאה, הוא נעלה לאין שיעור מלימוד בלי הבנה כראוי. לפעמים חיסרון ההבנה מביא לכך שבכלל זה לא נחשב בכלל לימוד תורה. מי שקורא סתם לפעמים זה בכלל לא נחשב לימוד. אצל הרב זכר צדיק לברכה בעצמו, בכלל לא היו קוראים את סדר ליל ט"ו בשבט של רבי יעקב רקח, אלא אחרי שהיו מברכים על כמה מיני פירות וירקות, שותים בירה שחורה, הרב היה אומר דברי תורה, והוא גם כן הנהיג בביתו, גם בשנים שהייתה עניות גדולה בבית שלו, הוא היה עושה את הדבר הזה. הוא חשק מאוד לקיים את המנהג הזה, היה קונה כמה מיני פירות, לא כמו היום, אנשים קונים 60 מיני פירות, היו קונים 3-4 פירות, 4 פירות, ומשקה בירה שחורה היה קונה, כולם היו מסובים סביב השולחן, ארוחה חגיגית כזו, ומאזינים לדברים שיוצאים מפי קודשו. כך הוא היה עושה, עד השנים האחרונות היה מדבר דברי תורה. יש נוהגים להתפלל ביום ט"ו בשבט, שיהיה להם אתרוג מהודר לסוכות. יש מפקפקים במנהג הזה, מה הקשר בכלל? ט"ו בשבט זה לא כמו ראש השנה שלנו, שגוזרים על האדם מה יהיה איתו. על פירות האילן נידונים בעצרת על פירות האילן, זה משנה מפורשת מסכת ראש השנה. חג השבועות נידונים על פירות האילן. מה זה ראש השנה לאילנות? זה עניין אחר שקשור ללכות עורלה, דברים כאלה, זה לא קשור בכלל שביום הזה נגזר מה יהיה, איזה פירות יהיו. אבל יש קצת טעם למנהג הזה. למעשה נהגו בזה גדולים וטובים. זה לא מנהג שהמציא אותו איזה מישהו, זה מנהג שכתבו אותו גדולי העולם. יש נוסח מיוחד לתפילה הזו, יש ספר, כדאי לכל אדם שיהיה לו בבית שלו, ספר לשון חכמים. זה ספר שחיבר אותו רבנו יוסף חיים, רבן איש חי. לשון חכמים, יש שם גם כן את הנוסח, יש שם תפילה מיוחדת, לימוד יפה מאוד, מיוחד מאוד וקצר, לליל ט"ו בשבט. מי שיכול להשיג את זה, ישיג את זה, מי שלא יכול להשיג את זה, יבקש כפי רצונו, בלשונו, ריבונו של העולם, ירצה לפניך שזכה אותנו, שיהיה לנו אתרוגים נעים לשנה הבאה. נוהגים להרבות באכילת פירות של אילנות בליל ט"ו בשבט, להראות בזה שהוא ראש השנה לאילנות, מברכים עליהם כהלכה ובכוונה את הברכות שראויות להם. המנהג הזה גם כן, הזכירו אותו כמה מקובלים, זה מנהג יפה. גם מרן זכר צדיק לברכה היה נוהג, כמו שאמרתי, במנהג הזה, היה מברך על כמה מיני מאכלים, פירות וירקות שבאים לפניו, בשמחה ובטוב לבב. הזכרתי כמה פעמים, פירות שיש בהם תולעים, מצויים בהם תולעים, צריך לפתוח אותם, צריך לבדוק אותם לפני שיברך עליהם ברכת הנהנין. צריך להיזהר מאוד מאוד בפירות שמוחזקים בתולעים, כן, יש פירות שלא מוחזקים בתולעים, תפוז, לא צריך לבדוק אותו, אבל יש פירות שמוחזקים בתולעים, זה איסור חמור מאוד, מי שאוכל תולעת חייב 5 לוין, כך בפסחים דף חב דלת, זה משקץ נפשו, מטמא ליבו מעבודת השם יתברך, היה גאון פרי חדש, הוא העיר, יש דרשנים, עושים דרשות, דרשות, פירושים, פירושים, אגדות, רמזים. תוכיחו את העם על הדבר הזה. יש אנשים שנכשלים באיסור תולעים, באיסורים כאלה, שזה איסורים חמורים, על זה צריך לדבר. בפרט צריך להיזהר בענייני תולעים, בפירות שמצויים בט"ו בשבט, פירות מיובשים. תאנים מיובשות, הן מוחזקות בתולעים. לא רק שמצוי, מוחזקות בתולעים. וקשה מאוד לבדוק אותם. יש רבנים שאומרים שבכלל אסור לאכול תאנים כאלה. קשה מאוד לבדוק אותם. לכן חובה קדושה להישמר בעניין הזה מאוד, והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר. נשאלתי כמה פעמים לגבי תות שדה, יש אומרים שיש בו חשש גדול של תולעים, אני אומר את ההוראה שאמר הרב שניאור זלמן רווח, שהוא מומחה גדול בעניינים הללו, יש לו מכון של מצוות התלויות בארץ, הוא אדם גם תלמיד חכם, גם כן בקי גדול, הלכה למעשה, יודע להתאים את הדברים, גם מבחינת המדע וגם כן מבחינת ההלכה, לא סתם אומר דברים. הוא בדק את הדברים היטב היטב, והוא אומר שאפשר לאכול תותים. איך עושים? לוקחים תותים שלמים, יפים, לא תותים תאומים, לא תותים זדוקים, מורידים את הפרח הירוק שבקצה הפרי, עם חתיכה מבשר הפרי, קצת מהפרי, משרים אותם במים עם חומר ניקוי. הוא תמיד אומר להשרות בסטרילי, זה נוזל מיוחד לשטיפת פירות, אפשר לשים סבון כלים, כן? זה פחות בריא, אבל אפשר, למשך 1.5 דקות, לא יותר, כדי שהפירות לא יתקלקלו, לסובב את הפירות, להרביב אותם ככה בתוך הכלי עם החומר, בעדינות, להוציא את כולם מהחומר, לשטוף מהסבון. אחר כך לשפשף כל פרי, תחת ברז מים, עם ספוג או עם מברשת רכה, או על כל פנים עם היד, סביב סביב, על כל חלקי הפרי, בפרט במקומות המסתור. פרי שיש חשש לחדירה, נראה לך רך מדי, דברים כאלה, חוצה אותו לשתיים, בודק אותו, וזורק את מה שבעייתי ומשאיר את מה שטוב. שאר הפירות לא חובה לחצות לשניים. יש עוד דבר, ירקות ירוקים. ירקות עלים, צריך לדעת, אין להשתמש בהם בכלל, אלא אם כן הם מגודלים בגידול מבוקר, מה שנקרא כאן בארץ גוש קטיף. ושיש עליהם השגחה מעולה, צריך לבדוק. גם יש רשתות כמו עושר עד, מוכרים לך פטרוזיליה סגורה בתוך שקית עם איזה כשרות, ואנשים חושבים שזה גוש קטיף, לא גוש קטיף ולא כלום, הכל מלא תולעים, צריך להיזהר מזה. צריך לקנות רק עם השגחה מיוחדת של התולעים, יש של הרב אפרטי, יש של הכשרים אחרים, צריך לשים לב. גם כשקונים ירקות בהשגחה הזו, צריך להיזהר, לשים לב, לנהוג כפי הוראות השטיפה שמופיעות על גבי האריזות. יש הרבה אנשים יראי שמיים. קונה פטרוזיליה או חסה של גוש קטיף, ושוטף אותה ככה שלה בלב ועושה מזה סלט. זה אסור. יש בהם הרבה פעמים עדיין חרקים שאפשר להוריד אותם בשטיפה. כתוב על האריזה, איך שוטפים את זה? כתוב. גם כן ברוקולי, קרובית, טריים, לא מדבר על קפואים, טריים שנמכרים בתקופה הזו, עם השגחה מיוחדת בעניין התולעים. יש ראיתי שארית ישראל, יש על הרב אפרטי. כן, אתה לוקח אותם, צריך לשטוף אותם כפי ההוראות שיש על האריזה, וכן הדין בכל ימות השנה לגבי כל ירקות העלים למיניהם. פרי חדש, מברכים עליו שהחיינו וכמעט הגענו לזמן הזה. יש להקדים את ברכת הנהנין על הפרי, כן, אנחנו הספרדים. קודם כל יש לנו תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מה תדיר? מה יותר אנחנו עושים? מברכים בורא פרי העץ או שהחיינו? יותר בורא פרי העץ. לכן קודם כל אתה מברך בורא פרי העץ, אחר כך שהחיינו. ככה הדין. ספרדים ככה נוהגים. אם אשכנזים, קודם כל מברכים שהחיינו ואחר כך את ברכת הנהנין. אם יש לפניו שני מיני פירות חדשים, ליל ט"ו בשבט, הביאו לפניו, אני יודע איזה פירות חדשים יש, הביאו לפניו אפרסמון, והביאו לפניו קורבית, שניהם חדשים, כן, על שניהם הוא צריך לברך שהחיינו, הוא מברך פעם אחת שהחיינו על שניהם, באופן ששניהם לפניו, פותר את שניהם בברכת שהחיינו אחת. אם אחד מהם אינו לפניו, יברך ברכת שהחיינו על כל מין ממיני הפירות, כשיבוא לפניו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.